Okay, אנחנו מתחילים משתי שורות האחרונות של למדחת עמוד ב'. אמר יש לקיש, אז היינו באמצע נושא שדיברו על רגלי חסידה וישמור, שבעצם דיברנו על כך כל מיני מקורות שהעידו שאם מישהו מתחיל בכיוון הנכון, אז הוא מזכיר, אם כבר רוב שנותיו הוא היה עשה דברים טובים, אז הקדוש ברוך הוא שומר על רגלי חסידה וישמור, שישמור שבעצם הוא ימשיך בכיוון הזה. אז עכשיו אנחנו נמשיך באותו כיוון, עכשיו בכיוון ההפוך. אמר יש לקיש, מה תכתיב אם לליצין הוא יליץ ולענבים ייתן חן? זה גם פסוק ממשלי פרק ג', כתוב שאם הוא בא לטמא, פותחים לו, בא לטהר, מסייעים אותו. אם לליצין הוא יליץ, זאת אומרת, אם הוא כבר מתחיל בכיוון של ליצנות, שזה תמיד, אנחנו מדברים לא קלאון, אבל ממש כאילו, הוא מתעסק בדברים לא טובים, אז השם עוזר לו להמשיך, כאילו, פותחים לו, מה הכוונה פותחים לו? שבעצם, כאן הכוונה לא שהשם עוזר לו לעשות רע, אבל להפך, השם פשוט לא עוזר לו, מתעלם מהתמונה. ואז הוא פשוט ממשיך בכיוון שהוא היה בו. בא לטהר, אבל מי שרוצה לטהר, לענבים ייתן חן, הכוונה, מי שבא לטהר מסייעין אותו. אז בדיוק כמו שראינו, ברגע שעושים השתדלות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר להמשך. מה רציתי להגיד?
פותח לו את ההזדמנות, או לעשות את זה.
אוקיי, פותח לו את ההזדמנות להמשיך בכיוון הזה. אוקיי. תנא דבי רבי ישמעאל, משל אדם שהיה מוכר נפט ואפרסמו. Okay, הפרסמון אנחנו כבר ראינו הרבה פעמים, זה היה הדבר הכי משובח והכי מכוער, וגם נראה שזה היה, אני חושבת שגם ראינו את הבשמים של הפרסמון, היו ממש עם ריח ממש יפה. ונפט, גם ראינו את זה בשבת, שהם מדליקים עם החומר הזה בגלל שזה מסריח. Okay? אז משל האדם שהיה מוכר נפט והפרסמון, אוקיי, דבר שמצריח ודבר שיש בו ריח מאוד טוב. בא למדוד נפט, אומר לו, מדוד אתה לעצמך. אוקיי, כאילו המוכר אומר לו, אתה תתעסק בזה, אני לא רוצה להתעסק בזה בכלל. בא למדוד הפרסמון, אומר לי, המתן לי עד שהמדוד עמך, כדי שנתבשם אני ואתה. אוקיי? אז מי שהולך בכיוון הטוב, הקדוש ברוך הוא שמח להיות יחד איתו. אבל מי שעושה דברים רעים, הקדוש ברוך הוא בעצם מתעלם ממנו, ואז הוא צריך לעשות את זה לבד, ואז זאת אומרת שהוא פשוט ימשיך ככה. תנא דבי רבי ישמעאל. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר, ולא תטמאו בהם, ונטמאתם בם. אוקיי? נטמאתם לפי הפשט, זה נטמאתם מלשון טומאה. אוקיי? אבל כאן, בגלל שחסר את האלף של הטומאה במילה ונטמאתם, הם דורשים לטמטם, אוקיי? כמו מטומטם. אז אומרים כאן, אז מי שעבירה מטמטם על ליבו של אדם שגורם לו לא לחשוב בצורה נכונה, כן? אני אוהבת להגיד את זה לילדים שלי כשהם במחשב, כן? אז המחשב חוסם מהם לחשוב על דברים אחרים, כן? ברגע ששמים את זה בצד ולא משחקים את זה, פתאום המוח שלהם פתוח לשמוע מה שאני אומרת, ולחשוב, כן, יש לי דברים לעשות, אבל כשהם מול המחשב, אי אפשר, כאילו זה חוסם את המחשבות. אז גם כאן זה, לא שהייתי אומרת שזה עבירה, אבל רואים איך שיש דברים שחוסמים מהם מחשוב. אז הרבה מטמטם את ליבו של אדם, שאמר ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, אל תקרא ונטמאתם, אלא ונטמאתם, כאילו בלי האלף. תנא רבנן, אוקיי, עוד דרשה לפסוק הזה, אל תטמאו בהם ונטמאתם בם, אדם מטמא עצמו מעט, מטמאים אותו הרבה. אוקיי? מי שמטמא עצמו מעט, אז כאילו, שמתם לב, העל זה בסוגריים, באמת זה צריך להיות ככה, זה בלי העל, אפשר לדרוש את הפסוק ככה, תטמאו בהם ונטמאתם בם. אם אתה מטמא את עצמך בהם, אז מטמאים אותך. אוקיי? אז אומרים ככה, מלמטה מטמאים אותו מלמעלה. אם הוא מטמא את עצמו מלמטה, אוקיי, כאן יש פירושים שונים, אני אלך לפי פירוש אחד, שזה בעצם אם הוא מטמא את עצמו מלמטה בכדור הארץ, אז מטמאים אותו מלמעלה, זה בעצם המלאכים. בעולם הזה, אם הוא מטמא את עצמו בעולם הזה, מטמאים אותו לעולם הבא. אני לא הצלחתי להבין כל כך את ההבדל בין מי שמטמא את עצמו מלמטה או מי שמטמא את עצמו בעולם הזה. כי בעצם הם מאוד דומים, אבל אולי זה סתם הם רוצים להגיד שנראה כמה איך אומרים, הדמות בראש, כאילו שיש מלמטה ולמעלה, ויש עולם הזה ועולם הבא. תנו רבנן, אוקיי, עכשיו יש לנו אותו הדבר בכיוון ההפוך. אנחנו קצת לפני המשנה. והתקדשתם, הייתם קדושים. אוקיי, כמו שכתוב, תטמאו בהם ונטמאתם בם, אז כאן יש גם את ההפך. והתקדשתם, הייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. עכשיו, איך? מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, בעולם הזה מקדשים אותו לעולם הבא. אוקיי, שני הפסוקים האלה יש כפילות כאן, של הטומאה ושל הקדושה, ובעצם משתמשים בזה כדי להגיד שיש כפילות במעשים טובים ומעשים רעים. אוקיי, מי שעושה מעשים טובים, יש כפילות שגם מהקדוש ברוך הוא, מהמלאכים, כאילו יש עזרה וסיוע. ומי שעושה דברים רעים, יש גם התעלמות בעצם, כאילו שהם יתעלמו ממך ואז אתה תהיה יותר, במצב יותר גרוע. אוקיי, אז זה מסיים. הדרן הלך אמר להם הממונה, סיימנו פרק שלישי, עכשיו אנחנו עוברים לפרק רביעי, ממש נכנסים עכשיו, כאילו עד עכשיו היינו לרוב בהכנות לעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, הוא כבר מתחיל קצת, אבל הוא לא עשה, חוץ מהבידוי על הפר והשמיכה על הפר, הוא לא כל כך עשה רוב הפעולויות, עכשיו זה בעצם הייתה הכנה, עכשיו אנחנו ממש נכנסים לתוך העומק של הפעולות שהוא עושה ביום הכיפורים, של העבודה עצמה. אז התחלנו עם הקלפי בפרק הקודם, דיברנו על הקלפי הזה, ועכשיו אנחנו נמשיך. איך הוא עושה את הקלפי? טרף בקלפי והעלה שני גורלות, אחד כתוב עליו לשם ואחד כתוב עליו לעזאזל. Okay, עכשיו, מה זה אומר טרף? הוא עושה את זה במהירות, כן? לטרוף. כלומר, לטרוף בהמה, כשבהמה טורפת, אז עושים את זה בחוזקה, במהירות. כאן הם מבינים את זה במהירות. נראה, השאלה הראשונה של הגמרא זה למה הוא עושה את זה במהירות. יש לכם רעיון אולי? אפשר לחשוב? אוקיי, טוב, נמשיך. אז יש שתי גורלות, אחד לשם, אחד לעזאזל. הסגם בימינו וראש בית אב משמאלו, זה כבר ראינו, נכון? אז כולם עומדים, דיברנו גם קצת מאחוריו. אם שלשם עלה בימינו, הסגן שעומד בימינו אומר לו, אישי כהן גדול, הגבי ימינך. ואם שלשם עלה בשמאלו, ראש בית אב אומר לו, אישי כהן גדול, הגבי שמאלך. אוקיי? אז כל אחד אומר, כן? קודם כל, ברור שקודם כל מדברים על השעיר שעלה עליו שם השם. וזה מה שעושים, ואז נתנן על שני הסירים ואומר להשם חטאת. אוקיי? הוא שם את, זה לא רק להוציא את הקלפי, אלא היה גם הלכה לשים אותם על כל סעיר, נראה אחר כך עד כמה הפעולה הזאת היא הכרחית. ואז הוא אומר להשם חטאת. אוקיי? כי זה מה שמופיע בפסוק, נכון? שכחתי להוציא את הפסוק, רק שנייה. Okay, ולקח שני הסעירים ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות. Okay, זה מאוד חשוב בפסוק הזה, כנראה בעוד דקה. כתוב שנתן אהרון על שני הסעירים גורלות, אז נראה אחר כך אם יש אפשרות שאולי מישהו אחר עושה את זה, נראה בעוד דקה. אז הוא שם את הגורלות על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל, דרשנו את אותו פסוק בדף הקודם, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו גורל להשם, ועשה הוא חטאת. Okay? מהפסוק הזה הם לומדים שצריך להגיד להשם חטאת. Okay? בגלל שכתוב, אשר עלה עליו גורל להשם, עשה הוא חטאת, אז הוא אומר להשם חטאת. רבי ישמעאל אומר, לא היה צריך לומר חטאת, אלא להשם. אוקיי? הוא דורש את הפסוק בצורה אחרת. כי מה כתוב בפסוק? והקריב אהרון את השעיר שעליו עליו הגורל להשם, ועשה הוא חטאת. אז הוא אומר, בסדר, רק צריך להגיד להשם. לא צריך להוסיף את המילה לחטאת. והם עונים אחריו, שוב, ברוך שם כבוא מלכותו לעולם ועד. ברגע שהוא אומר להשם, אז כולם עונים את הענייה הזאת, ברוך שם כבוא מלכותו לעולם ועד. דרך אגב, אני חושבת שזה ביום הכיפורים, כשאנחנו אומרים ברוך שם כבוא מלכותו לעולם ועד בקול רם, בקריאת שמע, אז אחת מהסיבות הניתנות, הקלאסי, זה שבעצם אנחנו עושים את זה בגלל שבדרך אנחנו כמו המלאכים באותו יום, ואז אנחנו יכולים להגיד את זה בקול רם, כי בדרך כלל אנחנו אומרים את זה בשקט, כי זו תפילה של, של המלאכים. אבל אני חושבת שעוד סיבה מאוד הגיוני שאנחנו אומרים את זה בכל רם, כי באותו יום, זה, הם אמרו כל הזמן, ברוך שאין טובו מחצה עולם בעד, כאילו זה היה אמירה, ובמיוחד בעבודת יום הכיפורים, כשאנחנו עושים את זה בתפילה, אנחנו קוראים את זה בכל רם, ברוך שאין טובו, כן, כשהכהנים בעם, היהודים בעזרה, אנחנו נגיד קוראים שחנים וכו', ואז קוראים את זה בכל רם, אז אני חושבת שבגלל זה אנחנו גם אומרים את זה בכל רם בקריאת שמע. אוקיי. עכשיו הם מתחילים לשאול כל מיני שאלות. כרקע אני רק אגיד כמה דברים. בעיקרון, כל עבודות יום הכיפורים, דיברנו שהם נעשים על ידי הכהן הגדול, נכון? גם, לא דיברנו על זה, אבל גם יש הלכה שכולם צריכים לעשות ביד ימין של הכהן. עכשיו יש לנו בעיה כאן, כי הכהן צריך להוציא את הקלפי, נכון? וכשהוא מוציא את זה, הוא צריך להוציא את שניהם. עכשיו הוא לא יכול להוציא את שניהם באותו יד, נכון? אי אפשר, כי אחרת אז לא נדע לאיזה סיר לשים את זה. אז בעצם יש בעיה כאן, כי או שהוא יצטרך לשמש בצד ימין, או שמישהו אחר יצטרך לעשות את זה. אם חשוב שזה יהיה ביד ימין, אוקיי, אז יש לנו קוראים conflicting interests, נכון? אז מצד אחד יש הלכה שכל עבודות נעשים על ידי הכהן הגדול, ומצד שני כל הלכות נעשים על ידי כל העבודות נעשים על ידי יד ימין, אוקיי? ואם כן, יש לנו בעיה כאן, כי או שזה כהן גדול עם היד השמאלית, או שזה, בוא נגיד, הסקן, כן? הסקן כהן גדול עם יד ימין שלו, אוקיי? כי אי אפשר... נכון, יפה. זה, נכון, דלה לי בראש, הם לא מעלים את זה כאופציה, שיוציא אחד אחר השני.
וגם לא צריך להוציא את השני.
אז אני חושבת שלומדים את זה מהפסוק שיש גורל לך להשם, גורל לך לעזאזל, שגם צריך להוציא את שניהם, כאילו שזה לא מספיק שנשים רק אחד. ואני חושבת אולי הסיבה, יש בכלל עניין, נראה את זה אחר כך, שבעצם היה סגולה כזאת שאם יצא השם ביד ימין זה היה סימן טוב. אז אולי גם לא רצו להוציא, אם יוציאו ראשון את השעיר לעזאזל, שיש 50% אפשרות, זה יהיה בושה להשם, כאילו לשעיר להשם. ואם כן, אני חושבת שרצו לעשות הכל בבת אחת. כי נראה דווקא כל מיני עניינים. אם נראה שאם הסקן עושה את זה, ודווקא יצא אצלו להשם, היו כל מיני בעיות עם זה. אוקיי? אז אני חושבת שזה הסיבה שלא רצו לעשות זה אחרי זה, כי אז זה ממש בושה להשם.
גם צריך להוציא שניהם בגלל
צריך לשים אותם על ה... נכון, נכון. גם בגלל ההלכה שצריך לשים את שניהם על הבהמה, אז ברור שצריך להוציא את שניהם. אבל שוב זה לא פותר את הבעיה של האפשר אולי היה להוציא אחד אחד. אולי זה גם אם רצו להוציא את שני הגורלות לפני ששמים את זה. עכשיו, אם הוא מוציא בדיעד ימין, ואז הוא רוצה להוציא עוד אחד, הוא לא יכול עד שהוא שם את זה על הבהמה. אז אולי...
גם אפשר להוציא את שניים יחד ולהחליט שזה דבר שמעל...
אבל זה כבר מבבל, כאילו הם רואים שזה מאוד מסודר, נכון? יש שעיר כאן, יש שעיר כאן, הוא מוציא משני הידיים ושם את זה ישר על הבהמה. אם זה שהיה עליון לעומת זה שהיה תחתון, זה כבר מבבל, כאילו רוצים שזה יהיה הכי ברור והכי בולט, ואז גם כל אחד יכול לקרוא, הרבה ממך, הרבה סלוחה, כן, זה... יותר פשוט ככה, אני חושבת להוציא בשתי ידיים זה כבר בבבל, כאילו מי ילך למה. אוקיי, אז למה להתערף בקלפי? כי איך היא לא נכוון ולשקול. עכשיו, במיוחד אם אנחנו, אם המילים היו חרוטים בתוך העץ הזה, האותיות היו חרוטות, אז הוא באמת יכול קצת לסמן. אז רצו שלא יהיה שום חשד בכלל של המשחק כאן. ושבאמת הגורל כן, אז אם הוא מתחיל למשמש, אז הוא עושה את זה מהר כדי שלא יהיה שום חשש, שום דאגה שמשהו לא היה בסדר.
אני חשבתי שמשהו יותר רעיוני. כשאתה בא לקבוע גורלות או משהו שלא צריך להסס, צריך פשוט לעשות את זה.
למה היה חשש שיהססו? מה לפי
ההיגיון? חשבות.
אוקיי, פשוט לעשות את זה ולהמשיך הלאה. יפה. אוקיי. כן, זה שהגמרא נתנה תשובה, זה לא אומר שאין תשובות אחרות. אולי זה גם העניין של זריזין יפה. אוקיי. אמר רבא, קלפי של עץ הייתה ושל חול הייתה. אוקיי, לפני שנמשיך, רק שנייה. גם, אולי זה הזכיר לי את זה, שדיברנו שזה חול,
כל זה שאמרתי לגבי הכהן גדול ויד ימין ומה חשוב, זה על עבודות. יש דעה, יש בעצם מחלוקת אם הקלפי הזה לבחור את הגורל היה עבודה ממש, או אולי זה לא היה עבודה. אם זה לא עבודה, אז כבר יש פחות בעיה אם הוא עושה את זה בצד יד שמאלי, או אם הסגן עושה את זה, נכון? אז כל, זה גם תלוי בתפיסה שלנו, האם זה ממש עבודה, האם זה לא עבודה, אלא רק ההכנה לעבודה, כן? משהו שמכשיר את העבודה. בלי זה אי אפשר, אבל זה לא אומר שזה עבודה ממש. אז אמר רבא, הם השתמשו בקלפי של עץ, ושחול הייתה, זה לא היה קודש הקלפי, אוקיי? ואין המחזקת אלא שתי ידיים. זה היה מאוד קטן, שרק היה אפשרות להכניס לשם שתי ידיים כדי להוציא, אוקיי? מאוד קטן, כמו שראינו בתמונה, אוקיי? לא, לא דבר גדול וכזה. עכשיו, מה קיף לרבינה? בישלמה אינה מחזקת אלא שתי ידיים. כי היחיד לא לחייבים בלשקול. אני מבין למה זה לא מחזיק שתי, אלא שתי ידיים, כדי שאין לו מקום להתחיל לשים את הידיים ולמשמש ולנסות לעשות טעות. אלא שחול, אבל למה זה שחול? נקדשה, כאילו למה לא נקדש את זה? הרי אולי, איך אפשר לקדש את הכלי? אז יש כאלה שמפרשים, למרות שיש כאלה שאומרים זה בעיה, אבל שאם לוקחים כספי הקדש, וקונים את זה עם הכספי הקדש, אז זה כבר מקדש את זה. לא ברור שזה 100% מקדש את זה, אבל בסדר, זה אפשרות אחת. אז הם אומרים, בואו נקדש את זה. אם כן, הבה לכלי שרת של עץ, וכלי שרת עץ לא עבדינן. אין כלי שרת שעשויים עם עץ. ובעצם, הדבר הזה היה עשוי מעץ, ולכן אין דרך לקדש כלים של עץ. אז אומרים, ונעת בכסף. ונעת דה זהב, אז למה לא נעשה את זה עם כסף וזהב? כי כסף וזהב כן אפשר לקדש. אז מה עונים? התורה חצה על מומנן של ישראל. לא רצו להכריח אותם, זה מעניין, כן? כי עד עכשיו ראינו הרבה כסף וזהב בבקדש, ופתאום הם אומרים, לדבר הזה לא רצו להכריח אותם, כן? חצו על מומנן, לא רצו להגיד, אתם חייבים להוציא כסף כדי שזה יהיה כסף וזהב, כדי שנוכל לקדש את זה, אוקיי? מאיפה למדנו הלכה זו? שתורך עשה מומנן של ישראל, אוקיי? דווקא לומדים את זה מבית מנוגה, אוקיי? בבית מנוגה כתוב כאן, אוקיי, בפרק י' ביקרא, כתוב שפרשת בית מנוגה, ואז ונתתי נגע צרה בבית ארץ אחוזתכם, אוקיי? פסוק למד ה', ובא שלו הבית וגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית, אוקיי? מישהו מגיע לכהן ואומר, יש לי נגע בבית. עכשיו, מה הכהן צריך לעשות? House call, כן? הוא צריך לבוא לבית ולראות את הבית. עכשיו, ברגע שהכהן יגיד שהבית מנוגה, מה יקרה? כל מה שבתוך הבית נטמע. אז מה התורה אומרת? בציבה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית. ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. משהו מדהים, כן? אומרים, תפנו את כל הכלים כדי שכשהכהן יגיע והוא יגיד שזה תמה. זה מאוד עניין מכל מיני עניינים. כי זאת אומרת שבית מנוגע זה לא תמה עד שהכהן קורא לזה תמה. נכון? אוקיי? כאילו אין הבדל ממשי בין, במציאות בין הבית לפני שהכהן יגיע ולבית אחרי הכהן. אבל בי הלכה שום דבר לא נטמע עד שהכהן קורא לזה תמה. ולכן מצווים אותו לפנות את הבית. כן, לומדים את הכל משם. אוקיי, מתניתין דלא כי היי תנא. דתניא, אוקיי, זה לא תואם שיטת תנא אחר. יש תנא אחר שאומר ככה, דתניא. רבי יהודה אומר משום רבי אלעזר, הסקן וכהן גדול מכניסים ידם בקלפי, אוקיי? לפי שיטת רבי יהודה זה לא הכהן גדול שמכניס יד שמאלו, אלא אנחנו, עדיף לנו ששניהם יהיו ביד ימין, ולכן מה קורה? הסקן והכהן גדול מכניסים ידם בקלפי. אם בימינו של כהן גדול עולה, אז כאן אומר לו, או מה זה אומר? בימינו של כהן גדול עולה להשם. כן, לא כתוב את זה, אבל זה ברור. אז כאן אומר לו, אישי כהן גדול הגבי ימינך. ואם בימינו של סקן עולה, ראש בית אב אומר לו לכהן גדול, דבר מלך. כאילו, תגיד את הדברים שלך, זאת אומרת להשם חטאת. אוקיי? אז כאן, במקום שהכהן גדול יכניס יד שמאלו, הוא מעדיף שהסקן יכניס יד ימינו. עכשיו גמרא אומרת, בנמה לסקן, כאילו למה אם זה עלה בימינו של הסקן, הראש בית אב אומר לו לכהן, דבר מלך, למה הסקן לא אומר את זה? אז אומרים משהו גם מאוד פסיכולוגי, וכמו שדיברנו הרבה על היחסים בין בני אדם והטבע האנושי של האדם, כיוון דלא סלק בידי חלשה דעתי. אנחנו חוששים שבגלל שהכהן גדול לא יצא להשם ביד שלו, אלא ביד של הסגן, אז אנחנו חוששים שהוא ירגיש לא טוב, והוא אולי קצת יתקנה או משהו בסגן, ואם כן, במקום שהסגן יגיד את זה, עדיף שהראש בית אב יגיד את זה. כאילו זה, בוא נגיד, in your face, כאילו זה לא יפה, לא לכבודו של כהן גדול, אם הסגן גם מוציא את הקלפי היותר טוב, וגם אומר, דבר מלאכה, ולכן הראש בית אב אומר את זה. במאי כמפלגה, עכשיו אומרים, במה המחלוקת בין רבי יהודה שאומר שזה כהן גדול והסגן, לעומת, אוקיי, וזה מה שכבר דיברנו, לעומת המשנה שלנו שאומר כהן גדול עושה את זה. מר סבר ימינה דסגן עדיף משמאלי דכהן גדול, כאילו ברור מכאן שדיברנו, יש הלכה שזה צריך להיות על ידי כהן גדול וביד ימין, אז עכשיו משהו צריך, אין אפשרות שגם יהיו, אין לכהן שני יד ימין. אז אין אפשרות, משהו צריך לדחות. השאלה, מה צריך לדחות? כאילו, מה עדיף? אז אחד אומר, מר סבר ימינה דסקן, עדיף משמאלי דכהן גדול. עדיף שהכל יעשה ביד ימין. אוקיי? ולכן, מכניסים את הסקן. ומר סבר כי ידע ימין. השני סובר, הם אותו דבר, לא משנה. אם לא משנה, אז בוא פשוט נמשיך עם הכהן גדול, ולמה? למה הכהן גדול מתגבר על זה? כי כתוב בפסוק, כמו שקראתי לכם, בנתן אהרון על שני עשירים גורלו. בגלל שכתוב בפסוק שאהרון הוא זה שאמור לעשות את זה, אז כנראה עדיף שהוא יעשה את זה, אם לא משנה אם זה שמאלו או הסגן, אז עדיף שנמשיך עם הכהן גדול, והוא יעשה את זה ביד שמאל. ומן הייתנה דפלג עלי דרבי יהודה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מי התנה שחולק עליו שבעצם משנתנו נכתבה כשיטתו. וכאן חשבתי שזה מעניין. רבי חנין הסגן הכהנים הוא. אוקיי? דווקא הסגן, ומעניין כאן, מה הסגן חשב? הוא טען, מה היינו חושבים? שהסגן אומר שהסגן הוא זה שאמור לעשות את זה, ודווקא לא. הסגן אומר לו, הכהן גדול אמור לעשות את זה. זה יפה. כאילו הוא, אולי זה דווקא בגלל זה. אוקיי? הוא לא רצה להגיד דעה שיראה כאילו יש לו הסתכלות אישית, כן, זה מזכיר לי הבחירות אצלנו. נכון שלפעמים מי ש בשלטון הזה רוצה שבפעם הבאה נשנה דרך ההצבעה כדי שזה יצא, כן, הם מעבירים כל מיני חוקים כדי לסדר שאני אצליח בבחירות הבאות, אבל כאן הוא רוצה ממש לשמור שלא יחשדו בו, ואם כן הוא אומר, עדיף שהכהן גדול יעשה. אבל בכל אופן מעניין שזה רוחני לסגן הכהנים שאומר את זה.
אני מצטערת. כן.
השאלה, המשנה הסבירה
מה החשובה של הידיים, אני לא
יודעת, מה ההקדם? של יד ימין ויד שמאל? כן. אז זה כנראה מוזכר במקום אחר, זה ידוע, כאילו שיד ימין, יד ימין תמיד זה היד המועדה. ואם כן, יש, אני לא יודעת איפה זה כתוב, אבל קראתי בפרשנות שמדברים על כך שהיד ימין זה ה... כל עבודות צריכים לעשות ביד ימין.
למה הוא לא יכול לעשות את זה
פעמיים? כאילו, יד אחר יד. זה מה שדיברנו בהתחלה. שאולי בגלל, זה מה שאני חושבת, בגלל שחשדו שאם יצא לעזאזל קודם, אז זה יהיה בושה להשם. זה מה שנראה לי.
אבל למה, מה הקשר של כל
האפשרות
לקדש את הקלפי או לא? אם הקלפי
הוא מכל לא מתעודד. מה משנה? זה היה עניין צדדי, כי הם אמרו, למה, כי היה מקור שכתוב שזה שחול, אז רוצים לדעת למה זה שחול. כאילו רב אמר את זה, הוא פשוט קבע, כי מה היה חשוב לדעת, האם זה קודש, האם זה חול, כמו שדיברנו, בית הפרווה, בקודש הייתה, נכון? כאילו, יש כל מיני מנסים להבחין בין הקודש ובין החול, ומה בעבודה צריך לעשות בקודש ומה בחול, זה מאוד חוזר על עצמו הרעיון הזה.
בכל מקרה, אחד אז זה הלכה להשם, אני לא מבינה למה.
מה?
זה גורל, זה צ'אנס.
נכון, אבל עדיין נראה את זה גם בהמשך, שכמו שרואים כאן, אם להשם יצא ביד של הסגן, זה כבר היה בושה לכהן. נכון שזה 50%, 50%, אבל ונראה אחר כך שדיברו על כך, על ניסים שהיו, שכל הזמן זה היה ביד, השם תמיד היה יוצא ביד ימין של הכהן גדול. כאילו, היה להם, בוא נגיד, אני ממש הרגשתי כשקראתי את זה, זה גמרא שנשמע כמו אמונות תפלות קצת, נכון? זה superstitions, שאם זה יצא ביד ימין, וואו, זה זכות. אז, אבל רואים כמה, גם, תחשבו לעצמכם, כל עבודת יום הכיפורים זה קצת הוקוס פוקוס, כן? זה, אם הוא יצא, אם החוט הפך לאדום, והחוט האדום הפך ללבן, כל מיני דברים כאלה, ואם הוא יוצא בשלום, אז זה סימן. כל מיני, וגם כל הרעיון הזה, שהכהן גדול נכנס, הוא מקבל כפרה לכל העם. כל הרעיון זה קצת, בוא נגיד, זר לנו, החשיבה הזאת. אז זה גם חלק היה להם הרבה אמונות, אם זה יצא ככה, אז זה סימן לכך. נראה את זה הרבה בעמוד היום. צריך להבין, ראש קצת אחרת מהראש שלנו, איך שהם מסתכלו בזה. אוקיי, אז רבי חנינא סגן הכהנים הוא זה שחולק, איך יודעים? דתניא, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, למה סגן מימינו, שאם יירא בו פסול בכהן, אם יירא בו פסול בכהן גדול, נכנס לסגן ומשמש תחתיו, אז רבי חנינא אומר במקום אחר, למה הסגן עומד בימינו, וכל הסיבה שהוא נותן זה שאם יירא בו פסול, הוא ייכנס תחתיו, ולכן הוא כבר בצד ימינו, שהוא מוכן בכל רגע, מה שיקרה לכהן, הוא פשוט ייכנס לתחתיו. אבל הוא לא אומר שהוא ביד בצד ימינו כדי שהוא יכול להכניס את ידו גם לקלפי. ואם הוא היה צריך להכניס את ידו לקלפי, אז ברור שהיו אומרים, זה הסיבה שהוא עומד ימינו, כהן גדול, כדי כי הוא גם השתתף בעניין. והוא לא אמר את זה, אז כנראה מכאן מוכחים שהוא לא חשב שהסגן מתעסק בדבר הזה. אוקיי, עכשיו נראה כל מיני גמרות על ניסים שקראו, זה מזכיר לנו ממש את הדף עם כל הניסים, פילוחת מהדברים יהיה חזרה משם. תנא רבנן, 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, כי הוא היה כהן גדול, ששימש כנראה 40 שנה, היה גורל עולה בימים.
אוקיי? סליחה, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי כמה פעמים אמרנו קודם שכנראה כל שנה החליפו כהן גדול.
נכון, אבל דיברנו על כך בהתחלה, עשינו חישוב, דיברנו על כך ש... היו כהנים מסוימים שהיה מסופר להם אפילו אחד ארך 80 שנה. אוקיי? אז היו תקופות שכן החליפו והיו תקופות שלא החליפו. אבל אז אמרנו גם שכנראה זה היה קצת גוזמה שם. כן? לא ברור שזה 40 שנה. 40 שנה זה כמו בספר שופטים. כן? הארץ היה שקט 40 שנה. 40 שנה זה מספר כזה.
מספר זה.
נכון. אוקיי. אז 40 שנה ששמיש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימים. אוקיי, זאת אומרת, השם עלה ביד ימין תמיד. מכאן באלך, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. אוקיי? אחר כך זה היה לפעמים ככה, לפעמים לא. היה לשון של זהורית מלבין, אוקיי? אז החוט האדום שהיו שמים על הסעיר, נראה את זה עוד קצת זמן, לא היום, היה מלבין, הופך ללבן. מכאן באלך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. כן, לכן למדנו הלכה מסוימת שהיו שמים את זה במקום שלא היו יכולים לראות כי אז כולם היו מסתכלים ואז אם זה לא היה מתהפך אז היו נהפך ללבן אז היו מתעצבנים, לא זוכר בדיוק את כל הפרטים. אוקיי, אז עוד נץ שלא תמיד קרה, והיה נר מערבי דולק דולק, מכאן באלף פעמים דולק פעמים קבע. מה זה נר מערבי? אוקיי? קודם כל, לא ברור, יש דעות שונות איזה נר בדיוק היה הנר המערבי. אוקיי? השאלה אם המנורה היה בצפון לדרום, ממזרח למערב, יש דעות שונות, לא ניכנס לזה. אבל היה נס שבעצם כל הנרות היו דולקים עד הבוקר, ואז היו עושים דישון המנורה. רש"י כאן בעצם אומר שבבוקר, הנר המערבי היה נשאר הכי ארוך, אבל בבוקר כבר היו מחליפים את זה, אבל במקום אחר מסבירים שבעצם הנר המערבי היה דולק עד הערב, כי עד שהדליקו את הנרות מחדש. כל השאר נכבו בבוקר. אז אומרים שהנס הזה גם היה עושה את זה, אבל לא אחרי זמנו של שמעון הצדיק. רואים את זה הרבה שדיברנו על כך שהניסים אולי היו רק בבית ראשון ולא בבית שני, או אולי בבית שני אבל באיזשהו שלב כבר פסיקו. והיה אש של המערכה מתגבר, כי תמיד האש היה דולק. ולא היו כהנים צריכים להביא עצים למערכה, חוץ משני גזרי עצים כדי לקיים מצוות עצים. כאילו, היו מביאים את השני גזרי עצים, אבל זה רק כדי לקיים את המצווה, אבל לא בגלל שהיו צריכים את זה. מקו הערך, פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעים להביא עצים למערכה כל היום כולו. כאילו זאת אומרת, זה דאבל נגד, כן? היו צריכים להביא עצים כדי לחזק את זה, כל היום היה אפשר להביא עוד עצים, כי בעצם היו צריכים לזה. ונשתחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, ומה זה אומר? העומר, זה היה המנחה שהיו מקריבים אחרי שעשו את ה... כאילו בהקרבת העומר בתזיין בניסן, שתי הלחם זה קורבן של הלחמים שהיו מביאים בשבועות, ולחם הפנים שהיו אוכלים הכהנים, כל שלושת אלו הכהנים אכלו בעצם, אוקיי? אחרי שהקריבו אותם, הכהנים אכלו אותם. עכשיו, מה הבעיה עם הכהנים אוכלים? לא תמיד יש מספיק לחלק לכל הכהנים. אז מה היה הנס? שנשתחה ברכה בהם, וכל כהן שמגיעו כזית, יש אוכלו בסבר ויש אוכלו מותיר. כאילו, כל כהן היה מגיע כזית, ו... ההלכה היא שצריכים לאכול את זה בסובע. אז היו אוכלים את זה, ולמרות שזה רק היה כזית, זה היה מסביע אותו. ויש אוכלו אפילו הוא מותיר, הוא אפילו היה משאיר קצת, כי זה היה יותר מדי בשבילה. מכאן בערך נשלחה מערה בעומר. כאן זה אפילו ההפך. לא שאין ברכה, אלא אפילו יש כללה. כן, נשלחה כללה בעומר בשתי הלחם, ובלחם הפנים. וכל כהן מגיעו כפול, כפול, זה הגבין, כן, כמו העדשה, אפילו גודל... כאילו פול, לא, זה לא עדשה, זה כאילו זה, it's a P. אוקיי? אז היה מגיע יותר, פחות, הצנועים מושכים את ידיהם. הצנועים שבהם אפילו לא היו אוכלים את זה. כי היה עדיף להם שאחרים יאכלו את זה כמו שצריך, בסובע, כי הם ידעו שאם יאכלו את זה, לא יאכלו את זה לסובע בכל אופן, ואז יהיו יותר לכהנים אחרים. ואז חלק יאכלו את זה לפחות לסובע. והגרגנים, אלו שרעבתנים, נוטלים. הם היו חוטבים ואוכלים. ומעשה באחד שנשא חלקו בחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן. בן חמצן זה בן גנב. אוקיי? יש כאלה שומעים למה קראו לו בן חמצן ולא חמצן, ולמה קראו לו, כן, אני חשבתי על כמה כללות שאנחנו מכירים שזה בן מישהו. כאילו זה דרך לקלל מישהו, זה להגיד, ההורים שלכם היו גרועים. או להגיד שבעצם באמת זה נכון שאם מישהו הוא ככה, ברור שזה בא מההורים. אוקיי? מישהו לא ככה, אלא כן ההורים, לא חינכו אותו בצורה הנכונה, ולכן גם ההורים נאשמים. בן חמצן עד יום מותו, אוקיי? תמיד קראו לו ככה. אמר רב בר שילה, עכשיו רוצים לדעת מאיפה לנו שחמצן זה גנב. מה יקרא? אלוהי פלטני מיד רשע, זה בתהילים, אוקיי? תצילני מיד רשע, מכף מעבל וחומץ, אוקיי? מהיד של מי שמעבל וחומץ. אז מסבירים, החומץ זה הגנב. רב אמר מהכה, מפסוק ישעיהו, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. אוקיי? אז תעזרו לכל מיני אנשים כאלה, כאילו לדרוש משפט, אשר חמוץ, לשפוט יתום, וריבו אלמנה. עכשיו מה אומרים? אשרו חמוץ, ואל תאשרו חומץ. כאילו מי שנגנב, כן? הוא זה שצריך, ולא חומץ. החומץ זה כנראה הגנב, והחמוץ זה מי שנגנב. תנו רבנן. אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק, אמר להם, בשנה זו הוא מת. הוא אמר להם, אני אמות השנה. אוקיי? כמה רואים גם את ההוקוס פוקוס של יום הכיפורים קצת? אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים. נכנס עימי ויצא עימי. אוקיי? כאילו, היה רואה כזה דמות. נכנס איתו לקודש הקודשים, ברור שזה מין חלום כזה, ראייה כזה, לא שהוא באמת נכנס איתו. אבל היה לו כזה דבר כל שנה. דמות הזה היה עומד לידו. והיום נזדמן לזקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים. נכנס עימי ולא יצא עימי. אחר הרגל חלף שבעת ימים ומת. אוקיי, אחר הרגל הוא פשוט, אוקיי, אחרי סוכות, זה מעניין, שהמלאך המוות חיכה עד סוף תקופת החגים, ואז הוא חלף שבעת ימים ומת.
אני חושב שבעה ימים.
נכון, גם שבעה ימים, מה שבעה ימים האלו. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. הם הפסיקו בעצם, אחרי שהוא מת, הם הפסיקו להשתמש בשם המפורש. אוקיי? כי הרגישו שזה סוף של תקופה בעצם. אוקיי? כאילו כנראה המוות של שמעון הצדיק היה נקודת מפנה בעצם. שמשם והלאה זה כבר היה, בוא נגיד ככה, התחילו את הצעדים לקראת החורבן. כבר הרגישו שהחורבן, אולי בעצם הוא יחזיק את הדברים, הם היו כאילו כבר... מוכנים לקורבן, והוא פשוט, הכוח שלו החזיק את זה עוד קצת, ברגע שהוא מת זה כבר היה ברור שזה מגיע. Okay, בואו נראה את זה שוב. 40 שנה קודם חורבן הבית, כי עכשיו מדברים על 40 שנה קודם חורבן הבית. אני שכחתי מתי בדיוק שמעון הצדיק, אני חושבת שגם היה ויכוחים מי הוא באמת היה ומתי הוא חי. אבל כאן עוד 40 שנה, המספר הזה מופיע שוב. 40 שנה קודם החורבן הבית, okay, אז דיברנו על כך שבשמעון הצדיק זה היה ממש, הכל היה פיקס, כן? והכל עלה עם כל הניסים. אחר כך זה היה קצת שרירותי, לפעמים כן, לפעמים לא, הדברים לא תמיד היו כמו שצריך, אבל עכשיו אומרים שהרבעים שנה קודם הקורבן, כבר הגורל, לא היה גורל עולה בימין, בכלל, אוקיי? זה בדיוק ההפך. ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נאמר רבי דולה, כן? לפעמים, לפני כן ראינו פעמים כן, פעמים לא, כבר הגענו לשלב ששום דבר לא היה קורה. זה מעניין כי זה נותן לנו בראש, הרגשה שאלו שחיו לפני החורבן הרגישו שכבר כאילו זה כבר יהיה הסוף. אוקיי? זה כמו באולי שבעה ימים גם מזכיר לנו אבלות וזה כאילו זה אבלות זה גם תהליך, נכון? בכל דברים האלה תהליכים. אז לפעמים יש הכנה לפני האבלות, לפעמים אין הכנה, נכון? לפעמים אנשים מתים באופן פתאומי ולא היה זמן להתכונן. כאן רואים שבאמת היה להם זמן להתכונן לזה, כאילו הרגישו שזה זה imminent, כן? זה מתקרב
בה. או היה תקופה של corruption.
כן, שחיתות. ברור שזה ששניהם, כאילו בגלל שהמצב הגיע למצב של הידרדרות, אז כבר הדברים לא התחילו לקרות, ואז כבר הבינו שבית המקדש לא מתפקד כמו שצריך, ו... ברור שבגלל השחיתות, לדעתי, אני חושבת שאני מסכימה איתה, בגלל כל השחיתות והבעיות, הדברים התחילו להתדרדר, הגיעו למצב הזה, ואז כבר אנשים הבינו, נראה את זה גם עוד כמה דקות, שאנשים הבינו שהגלות יבוא, החורבן יבוא. אז אומרים כך, אבל לא היה לשון של זירים רבים, ולא היה נאמר רבי דולק, והיו דלתות היכן נפתחות מעליהן, אוקיי, הדלתות היו נפתחות מעליהן. עכשיו, למה זה סימן? אוקיי, לכן אמרתי מה ששאלת, שהשלושת הראשונים אפשר להגיד בסדר, הם עשו דברים לא טובים, וכן דברים לא טובים קרו. אבל עכשיו, הסימן של דלתות היכן נפתחות מעליהן, אומרים שבעצם זה סימן שהאויבים מגיעים, כן? שהדלתות נפתחים והם לא סגורים מהאויב. עד שגער בהם רבי יוחנן, רבן יוחנן לבנותיי, הוא התחיל לצעוק על הדלתות, אוקיי? כן, יש אנשים שמדברים על הציצים שלהם, אז הוא דיבר לדלתות. אמר לו, היכל היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופעתי להיחרב. הוא כבר נתנבא עליך זכריה בן עידו. פתח לבנון דלתך ותאכל אש ברזיך. כאילו, אנחנו כבר יודעים שהגאולה יבוא. למה אתה צריך לצעוק את זה כל הזמן? כאילו, אני לא רוצה את זה בפנים שלי כל הזמן, אני יודע שהחורבן יבוא, אבל תהיה בשקט. כבר אנחנו יודעים את זה מפסוקים אחרים. למדנו כבר בעבר, ונראה את זה גם עכשיו, שלבנון זה סימן לבית המקדש, או שבנו אותו עם הרזי לבנון, ראינו גם עוד סיבה, אני כבר לא זוכרת. אבל פתח לבנון ולתח ותאכל אש בארזיך. כאילו זאת אומרת שבעצם האש יבוא ויחריב את הבית. אמר ביצחק בן צבלי, למה נקרא שמו לבנון? הנה, כאן זה מופיע, שכחתי שזה מופיע כאן. למה נקרא שמו לבנון? שמלבין אבונותיהם של ישראל. אוקיי? זה גורם לאבונות להיות לבן, ולכן קוראים לזה לבנון. גם דיברנו בגלל שזה בנוי בעצי לבנון, וגם העצי לבנון היו החזקים ביותר. זה גם סימן. אמר עזות שברטוביה, למה נקרא שמו יער? דכתיב בית יער הלבנון. לומר לך מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב. אוקיי, שהכוונה כאן, מה הכוונה ללבלב? בלעה, נכון. שזה יפרח, אוקיי? עכשיו אנחנו רואים כמה זה, איך אנחנו יודעים שזה פורח, למדנו את זה כבר. דאמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב. כן, הוא נטע עץ של זהב, והיו מוציאים פירות בזמניהם. כיוון שהרוח מנשבת בהם, היו נושרים פירותיהם, שנאמר, יואש כלבנון פריו. זה רועש. כי מה קורה? כשפרי של זהב נופל, זה עושה רעש. ומהן הייתה פרנסה לכהונה, והכהנים היו מוכרים את אותם פירות ומתפרנסים משם. וכיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו, העץ הזה התייבש, שנאמר, ופרח הלבנון אומלל. כאילו, הפרח של לבנון של בית המקדש, זה אומלל וכבר לא נמצא. בעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, שנאמר, פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. אוקיי, שבעצם בסופו של דבר יפרח הלבנון שוב. אוקיי, ואומרים הפריחה שלו למנוע, מדובר על העץ של זהב ששלמה נטע בבית המקדש. שזה היה סימן ברכה. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים מעבודה, ונתנן על שני הסעירים. תנו רבנן, 10 פעמים מזכיר כהן גדול את השם, בו ביום. הוא מזכיר שם השם 10 פעם, 3 בבידוי ראשון, ו3 בבידוי שני, ו3 בסעיר משתלח, אוקיי, זה על כל ה... כן, על ה... הוא עושה בידוי ראשון על הפר, בידוי שני על הסעיר, ו3 בסעיר משתלח, ואחד בגורלות, אוקיי? כשהוא אומר, להשם חטאת, זה הפעם שהוא... או להשם בלבד, לפי הדעה השנייה, הוא מזכיר שם השם. מה?
זה כמו סדר השופרות.
אה, יפה, יפה, זה כמו סדר השופרות, יפה. הוא כבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו. ברגע שהוא היה אומר השם, היה נס שנשמע קולו ביריחו. למדנו על זה גם בעבר, שהקול של כל מיני קולות ששמעו ביריחו, עכשיו נראה כל מיני דברים ששמעו ביריחו. אמר רב חנה מירושלים לריחו 10 פרסאות, אוקיי, שזה בעצם בין 4 ל-5, יש 3.8 קילומטר, ויש כאלה שאומרים שזה 4.75 קילומטר, משהו כזה. אז זה 10 פרסאות, בציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבת. כאילו, הם אומרים 8 תחומי שבת זה 2000 כפול 8, כאילו זה המרחק, אוקיי, שזה 10 פרסאות. עיזים שביריחו היו מתעשתות מריח הקטורת, אוקיי? עכשיו נוצאים לנו כל מיני דימויים בראש על מה הגיע על ביריחו. אז דיברנו שהיו שומעים את הקריאה של השם. גם העיזים שביריחו היו מתעשתות מריח הקטורת. נשים שביריחו אינם צריכות להתפסם מריח הקטורת. כאילו, היה לה, בגלל ריח הקטורת לא היו צריכות להתפסם בכלל, כי ריח הקטורת הגיע עד ביריחו. קלה שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת, גם קלה בירושלים היה מגיע לריח הקטורת. כנראה הקלה של ירושלים צריכה יותר בסמים מאישה רגילה, אבל ריח הקטורת הייתה כל כך חזקה בירושלים שאפילו הקלה לא הייתה צריכה. אמר רבי אליעזר בן דגלי, לפי המסורת השעס המתקנים, עיזים היו לאבא בהרי מחבר, אוקיי, זה הרים, והיו מתעשות מריח הקטורת, אוקיי, גם הוא מזכיר, כן, זה כאילו, במקום שסתם מישהו אומר את זה, מישהו אומר, העיזים של אבא שלי באמת ראיתי את זה בעיניים. אמר רבי חייא בר אבן, אמר רבי יהושע בן קרחה, סך לי זקן אחד, פעם אחת הלכתי לשילו, והרחתי ריח הקטורת מבין כותליה. אמר רבי ינאי, עליית גורל מתוך הקהל, אוקיי, אז זה סוף הקטע של כל מיני ניסים שקראו מבחינת רובם בריח הקטורת, או עוד דברים שהגיעו מהמקדש למרחוק. אוקיי, רוצים להראות לדעתי שההשפעה של המקדש לא הייתה רק בתוך כותלים של בית המקדש, ולא רק בתוך ירושלים, אלא הגיעו אפילו למרחקים. אמר רבי ינאי, עליית גורל מתוך הקלפי מעכבת. הנחה אינה מעכבת. Okay? זאת אומרת שאם לא הוציאו את הגורלות מהקלפי, זה מעכב את עבודת יום כיפורים. חייבים. אבל להניח את זה על הסעיר, זה כבר פחות. ברגע שזה יצא אחד ימין אחד שמאל, זה כבר מספיק מבחינת בדיעבד. בדיעבד, אם זה מה שעשו, זה מספיק. להניח זה חשוב, אבל אינה מעכבת. ורבי יוחנן אמר, אף עלייה אינה מעכבת. רבי יוחנן אמר, אפילו לא צריך להעלות את הגורל, אם עשו עבודת יום כיפורים בלי זה, זה לא מעכב את העבודה. אליבד רבי יהודה דאמר, דברים הנעשים בבידי לבא מבחוץ, לא מעפה, כולי עמה לא פליגי, זה לא מעפה. עכשיו הם אומרים, בואו נלך לפי מחלוקת אחרת, שקשורה לעניין הזה. רבי יהודה אמר שדברים הנעשים בבידי לבא מבחוץ, מחוץ לקודש, אוקיי? הכהן היה לובש בגדי לבן ברגעים שהוא היה נכנס לקודש, אבל כפי שראינו, כל המשניות האחרונות שלמדנו, הוא כבר בגדי לבן והוא עוד לא נכנס לקודש, נכון? הוא עושה את הבידוי לפר, והוא עושה את הגורלות, הוא עכשיו בגדי לבן. עכשיו, לפי רבי יהודה, כל דבר שהוא עושה בגדי לבן מחוץ לקודש, לא מעכב את העבודה. אז אם נגיד, לפי רבי יהודה, איך הוא מסביר את המחלוקת בין רבי ינאי בין רבי ינאי ורבי יוחנן כאן, האם עליית הגורל מעכב או רק הנחה, אם עליית הגורל אינה מעכבת או גם הנחה אינה מעכבת, אז הוא אומר, אם נגיד שכל הדברים שנעשו בידי לבן מחוץ לא מעקבה, אז כולם לא פליגי דלא מעקבה. כולם מסכימים שזה לא מעקב. אבל כי פליגי עליבא דרבי נחמיה. מה זאת אומרת? שרבי יוחנן ורבי ינאי אומרים, אנחנו רק חוקים לא לפי רבי יהודה. לפי רבי יהודה, רבי יהודה חושב שכל מה שנעשה בידי לבן מבחוץ לא מעקב. אם כן, גם רבי ינאי וגם רבי יוחנן מסכימים שלפי רבי יהודה, אוקיי, בואו נעשה ככה. יש רבי ינאי ויש רבי יוחנן. שניהם אמוראים. והם חוקים האם להעלות את הגורל מעקב או לא מעקב. עכשיו, רבי יהודה אמר ששום דבר לא מעכב בבידי לבן בחוץ, שזה הגורל. אז אם הוא אומר ככה, שניהם אומרים, לפי רבי יהודה אנחנו לא חוקים. אנחנו רק חוקים לפי הדעה של רבי נחמיה. אוקיי? מאן דאמר מעכבה כרבי נחמיה, ומאן דאמר לא מעכבה, אוקיי? אז רבי נחמיה אמר שכל הדברים שכן בדיוק כמו שרבי יהודה אמר, דברים הנעשים בבידי לבן בחוץ לא מעכבה, רבי נחמיה אומר הם כן מעכבים. עכשיו, הם חוקים על פי הדעה הזאת. אז עכשיו, אם הוא אומר שהם מעכבים, אז מי שאומר שזה מעכב סובר כרבי נחמיה. ומאן דאמר שזה לא מעכב, עליית הגורל לא מעכב, הני מילי עבודה. אבל הגרלה עליו עבודה היא. הדעה השנייה אומרת שרבי נחמיה אמר כל מה שבגדי לבן מעכב, הוא רק מתייחס לעבודה. והזה טוען שהגורל זה לא עבודה. זה מה שאמרתי שמחלוקת, האם באמת הגורל נושבת כעבודה, ואם כן הם אומרים שלפי הדעה הזאת שהעבודה, הגורלה לאו עבודה, ואם כן אפילו רבי נחמיה היה מסכים שזה לא מעכב, כי זה לא עבודה. אוקיי? נפסיק לכאן ומחר נחזור על זה ונראה את הדעה השנייה, המסתכלות האחרת של אותה מחלוקת.